כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. פורים, פורים, לפחות סוף פורים, הדקות האחרונות של פורים, והאורחת שלי היום היא חוקרת הספרות והמולית דוקטור קציה אלון, שלפני כשנתיים הקימה הוצאת ספרים קטנה גמא, ובה היא מוציאה לאור ספרים שמסיבות שונות שהוא תכף אולי גם נדון בהן, הוצאות אחרות לא תרחו לפרסם עד היום. וקציה נמצאת כאן כמובן עם חמשת הספרים, אולי קצת יותר כמו שאני אומרת, הכי אהובים עליה וחשובים עליה, שאחד או שניים מהם היא גם כאמור פרסמה בהוצאה שלה, כי או שהם לא פורסמו מעולם, או שהם פורסמו לפני המון המון שנים ועזלו, והיא נתנה להם חיים חדשים. שלום קציה.
שלום רב.
צריך אומץ לפתוח הוצאת ספרים. אפשר להישאר באקדמיה, ללמד.
נכון, נכון, אני באמת התפטרתי מכל המקומות, הייתה תקופה שעשיתי, גם לימדתי וגם ניהלתי את ההוצאה, ובסופו של דבר החלטתי שאני מתמקדת בהוצאה. בדיוק בשל המקום הזה שאני הרגשתי שיכולת ההשפעה בהוצאת ספרים היא יותר גדולה. הרבה פעמים בכיתה, כשמלמדים כיתה מאוד קטנה, והתפוצה של הרעיונות ככה ההשקעה מאוד גדולה מתמקדת במספר קטן של אנשים, למרבה הצער, וספר יש לו יכולת להגיע לאנשים רבים מאוד.
אני מחושבת על זה שאנחנו חוגגות את אסתר המלכה, חוגגות בדרכנו גם את ושתי שאמרה לא. כל אחת ביצעה איזשהו פמיניזם מסוג אחר, ושתי אמרה לא, אסתר דרך כל מיני מניפולציות וניואנסים מתוחכמים.
נכון.
וגם המהלך שלך.
אני שמחה שאת רואה את זה כן. כך. זה מאוד מרגש אותי.
אני נותנת לך כתר
כן,
המלכות.
מרגש אותי להיות חלק משושלת פמיניסטית שכזו. ובאמת אני אמשוך חוט מהדברים שלך אל שני המודלים הללו של הפמיניזם הפרסי. שאנחנו רואים לנגד עינינו, וככה ביעף נגיע עד למאה ה-20, לספר הראשון שבחרתי.
הספר הראשון, הרומן
טובה ומשמעות הלילה, של סופרת איראנית בשם שהרנוש פרסיפור. אולי הסופרת החשובה ביותר, בת ימינו, שכותבת במקור בפרסית, למרות שכיום היא לא חיה. באיראן.
היא גולה.
היא גולה, כן, היא גולה. ספר אחר שלה, גם מאוד ידוע, הוא נשים ללא גברים, והספר נשים ללא גברים הפך להיות גם סרט מרתק ומופעים, שעשתה האומנית האיראנית שירין נשאט. הספר טובה ומשמעות הלילה יצא בהוצאה לאור קטנה, בהוצאת אופרים. זה מתחבר ככה לפתיח שלך, שבאמת חשתי בלקונה הכל כך גדולה שנפערת כאן במרחב התרבותי בישראל. ומדוע ספר כזה למעשה כמעט ולא ידוע לקוראים הישראלים.
כן, כי הוא יצא בהוצאה הישראל. קטנה.
הוא יצא בהוצאה קטנה.
אנחנו מכירים טוב מאוד את לקרוא את לוליטה. בטהרן,
נכון.
שהפך להיות רב מחר גם בארץ.
נכון.
יש תרגום של שירה פרסית אצל רפי ויחרד בקשב לשירה, שגם זאת הוצאה קטנה יש לומר.
נכון,
למרות ש...
נכון. וגם אותה משוררת שהיא נפלאה ונהדרת, כן. פורוף ארוך זד. אבל
השיחה שלנו היא האויב.
כן.
איזה פחד.
כן, קשה לנו להכיר בכך. שמי שמקוטלג כאויב, כן, יש לו תרבות כל כך עשירה ומרתקת ופמיניסטית. אני אגיד מילה אחת גם על המשיכה שלי לספר הזה. טובה היא הגיבורה הראשית, וזה כמובן ספר מאוד פמיניסטי, אבל החלק השני של הכותרת הוא ומשמעות הלילה. הכותרת הזו מרמזת למטען רוחני מיסטי מאוד מאוד עמוק שיש בספר הזה, ושהוא מאוד דיבר אליי. ואני אקריא קטע אחד קצר מתוך הספר, שבו למעשה מגלים את יופיה של טובה, לאחר שהיא מתחתנת בגיל מאוד צעיר, היא מתגרשת גם בגיל מאוד צעיר.
היא אישה שרוצה ללמוד ולהשכיל.
היא רוצה ללמוד ולהשכיל, ובעיקר היא רוצה למצוא את אלוהים. ומעשה מציעים לה שידוך שני לנסיך. ואני אקריא קטע קצר שבו זה התקשר גם למקום הזה של הפמיניזם וגם למקום הזה של הצחוק, והאם אנחנו צוחקים עם המחברת, עם הסופרת, על הדמות, או להפך, הצחוק נדמה לנו כלעג, כצחוק שהוא לא במקום. סוגים שונים של הומור, שאנחנו, אני מקווה שנמצא אותם בחלקים שונים בספרים שהבאתי. הגרושה, כן, זאת טובה, הגיבה ואמרה שהיא מחפשת את האלוהים, ובכוונתה להקדיש לחיפוש הזה את חייה. היא תעבור ממקום קדוש למשנהו, מקבר קדוש לבא אחריו, עד שתמצא אי שם את האלוהים. האישה השמנה שאלה בבדיחות את טובה, באילו אמצעים היא מתכוונת לגמור את המרחקים הללו. טובה ענתה בפשטות שהיא תשיג את מטרתה בהליכה. הנשים פרצו בצחוק היסטרי מתמשך, שמרת את עצביה של מונבר כמו צליליו הצורמניים של כלי נגינה לא מכוון. לבסוף לא יכלה מונבר לשאת את הצחוק, ופתחה את פיה לדבר. היא אמרה שהיות שטובה גמרה עומר בליבה, אין איש יכול להתערב בהחלטותיה. ככלות הכל, היא אישה שאחראית בפני עצמה בלבד, ויכולה לחיות ככל שתמצא לנכון. מדם אוסמט התעשתה, כבשה את בולמוס הצחוק שתקף אותה, ופנתה לראשונה ישירות למונבר. היא שאלה אותה, כיצד תוכל גרושה בת 18, עם שיער זהוב וגוף לבן ושופע, לנוע ממקום קדוש למשנהו? פתאום פנתה לטובה ואמרה, גברתי היקרה, אישה, היא כמו טיליון הכבול לעד לשרשרת שעליה הוא תלוי. אז אנחנו רואים...
טובה היא זהובת השיער?
כן, טובה היא היפהפייה, הגיבורה, באמת היוצאת הדופן בספר הזה, היא כל כך עוצמתית וחזקה מצד אחד, מצד שני היא לא מוותרת על החלום שלה למצוא את האלוהים. ופרסיפור מצליחה לשזור בסיפורה של טובה גם את סיפורה של איראן, והיסטוריה בת 4 עשורים, סוערת מאוד, עם חילופי שלטון והתערבות של מעצמות זרות, ובאמת...
כן, יש פה גם הרבה ביקורת. מצד אחד היא נמשכת להשכלה של המערב, מצד שני יש פה ביקורת על איזשהו אנגלי, שיום אחד, אני חושבת, עובר עם סוס...
כן,
אבא שלה חוצה את הרחוב, והוא מפריע לאנגלי על הסוס לדהור, והוא פשוט מכה אותו, מצליף בו. אז יש בו גם כבר בתמונה הזאת את הביקורת על הקולוניאליזם שהיה גם בפרס, בטהרן, גם במשטר של השאה, עד שהייתה הפיכה.
פרסיפור באמת בכישרון בלתי רגיל, היא מצליחה לארוג שכבות של משמעות לתוך סיפור שהוא מאוד מאוד קולח וקרי.
כן.
וחבל לי מאוד שההיכרות שלנו, של
מאזינות,
הציבור,
מאזינים,
כן, כן, עם הרומן הזה ככה.
אז עכשיו יש לנו עוד כמה מאזינות ומאזינים, ועוד כמה קוראים שהצטרפו ואימצו את הספר הזה, טובה ומשמעות הלילה בהוצאת אופרים. ומאחר שזה פורים, דפדפת באנתולוגיה מאוד יפה, שסמי שלום שטרית ערך, אני חושבת, נכון?
נכון.
לפני הרבה שנים, ששמע 100 שנים מהיוצרים, ומצאת שם שירים של תקווה לוי, שמחזור שירים לפורים.
נכון, נכון. אני אגיד כמה מילים על תיק ולוי.
אז זה לא היה בתכנון של החמישה נכון. שלנו, אבל הנה אני מביאה כל מיני כינוכים קטנים מן הצד.
נכון.
כינוכי ספרות.
כן, תיק ולוי באמת זיכרונה לברכה. נפטרה בגיל מאוד צעיר והייתה אקטיביסטית ואישה שניהלה ביד רמה ארגון בשם הילה, שהעניק באמת חינוך להרבה מאוד תלמידים ונעשה קורסים להורים והעלה על סדר היום את הפערים הבלתי נסבלים שיש בחינוך היום בישראל. ככה בצעירותה היא כתבה שירים, חבל לי מאוד שהיא לא המשיכה ולא, הדברים לא התגבשו לכדי ספר, אבל כן פואמה אחת יפהפייה שלה, מחרוזת שירים לפורים, שכבר נכתבה לפני 30 שנה.
אז נקרא איזשהו כן, בית.
נקרא את ההתחלה.
כן.
בתחנת האוטובוס, ערב פורים. האישה במעיל האדום בתחנה הסמוכה, נדמתה תיבת דואר. הוצאתי מהתיק מכתבי הזמנה למפגש של הוועד הציבורי למען החינוך בשכונות ועיירות הפיתוח, וניגשתי לשלשל לתוכה. רק מקרוב הבחנתי כמה אני רחוקה. נערה מעבר לכביש, בתחנה לצפון, מחופשת לאלקסיס. בלב ראיתי את מלי, חברה מהשכונה המתחפשת לאלקסיס כל השנה. אלקסיס משושלת של אז, כן, וזה ממשיך וממשיך וממשיך, ובאמת שיר שיש בו גם הומור, אבל גם הרבה מאוד
ביקורת חפרתית.
כן, הרבה מאוד עצב. זה פותח לנו בכלל פתח לכל העולם הזה של האקטיביסטיות המשוררות.
אז תכף אנחנו מחכות עם האקטיביסטיות המשוררות, אנחנו עושות כאן הפסקה מוזיקלית, ו... מגיעות אל המשוררות האקטיביסטיות.
Problem should be shared.
כאן תרבות באולפן דוקטור קציה אלון עם חמשת הספרים האהובים עליה, והבטחנו אקטיביסטיות משוררות ישראליות, ובראש ובראשונה, ויקי שירן, דוקטור ויקי שירן, שהייתה פעילה חברתית ופעילה מזרחית, חריפת שכל וחדת לשון, ולא מתביישת מאף אחד, והופיעה בכנסים ובטלוויזיה, ואמרה כל מה אשר עלי בא, אבל היא גם כתבה שירים, והשירים נשארו במגירה, ויש לה ספר אחד שראה אור לאחר מותה, שוברת קיר בעם עובד. אחד הספרים היפים בשירה העברית.
נכון.
וויקי לא הראתה את הפנים המשוררויות שלה לציבור.
נכון.
למה?
נכון. אני חושבת שויקי גילמה באישיות שלה סוג מאוד מסוים של סתירה. מצד אחד, אומץ לב בלתי רגיל, לא כולם זוכרים שהיא אפילו רצה לרשות עיריית תל אביב, אמנם זכתה בממש שברי אחוזים, אבל עצם הרעיון להסתער ולפרוץ קדימה, ואנחנו לא מדברים על השנים האחרונות, אנחנו מדברים על באמת לפני
שנות ה-80,
כן, שנות ה-80, בדיוק, 30-40 שנה. אז אומץ לב ציבורי ואתגור פרדיגמות מחשבה, ומה היא לא אמרה ומה היא לא עשתה, הקדימה את זמנה באמת בעשרות שנים. ומצד שני, הספירה הרגשית, האינטימית, החושפנית, פה היה לה מאוד מאוד קשה, ורק כאשר היא כבר גססה מסרטן וידעה שימיה ספורים, היא התחילה לעבוד על ה... על הספר, ועל המצבה שלה, היא ביקשה שיכתבו משוררת. כלומר, התיוג הזה, התווית הזו, הייתה לה מאוד חשובה לזהות הפנימית העצמית שלה, וזה גם מראה כמה כל השנים היא המשיכה לכתוב, מה שנקרא לה מגירה. וזה היה חלק מובנה בתוך מבנה האישיות שלה, שהיא רואה את עצמה משוררת, למרות שבאמת זה פורסם...
כן,
עכשיו זה לאחר מותה,
זה לא ספר גדול, אין פה הרבה שירים, אבל זה ספר מופתי.
נכון. אני חושבת ש...
וכל מיני קולות של משוררים ומשוררות עכשוויים, או הכתיבה אתנית. לפעמים כשאני שומעת אותם מדברים וכאילו שהם המציאו את הגלגל, אז מה שנקרא, של נעליך מעל רגליך. ויקי ו... ותכף נשמע עוד אחת, המציאו את הגלגל קצת קודם. והיא באמת המציאה את הגלגל בסוג הכתיבה, בסוג הפואטיקה שהיא הציעה.
נכון, ויכול מאוד להיות שבדיוק המקום הראשוני הזה, גם היווה סוג של מחסום פסיכולוגי.
כן, שהבהיל אותה, כי אמרה אף אחד לא כותב ככה.
כן, ואני פתאום מוציא את החומרים הללו לאור, והיא הרגישה כנראה אי נוחות מאוד מאוד גדולה.
כי אם אני חושבת נאמר על מישהי שבשנים האלה כבר החלה לפרסם, והתפרסמה כמו אמירה הס, שגם את השירים שלה את מוציאה לאור בשנים האחרונות, משוררת מאוד חשובה.
נפלא.
זה סוג אחר של שירה.
סוג אחר.
סוג אחר לחלוטין.
סוג אחר שבמובן מסוים היה לו הרבה יותר קל להתקבל.
לאמירה.
כן. המקום הזה גם של השיגעון המסוים, שהיא מנחיכה.
והמיסטיקה.
כן. וויקי... היא הרבה יותר נוקבת, פוליטית. וניסיתי, בגלל שאנחנו בכל זאת בפורים, למצוא שירים שיש בהם, אני לא אגיד, כן, ממש
שמחה
גדולה.
מור
וכלילות, כן. כן. אבל יש, ככה, או מן השעשוע, או משהו שהוא כיוון של כן, בדיחה. אז השיר הראשון זה השיר שפותח את הספר, שפיות דעתה. בראשה מתרוננים שירים, כשהיא יושבת בתוך גומחה ושומרת על שפיות דעתה שלא תפרח. הזהרתי את שפיות דעתה שלא תלך כדרך הפתיות, ותסגשג בערוגות הבוסם שלא תפריח כמו תמיד יונים משוררות. הן נקלעות אל סורגי חלונה, ואחר כך היא מוצאת את עצמה כלואה כמו תן בשריגים ששילחה ערוגת הבוסם. ההיא משתלחת בכל מה שאינו מזהיר בלילה, בכל שאינו דליק. לבסוף, זה יתפס בסערה? שם היא קשורה בקשר חזק, רציני ממש, טיפשי כל כך, לא זהיר. והסרט שקשרה אל מצחה, כדי ששפיות דעתה לא תפרח, אינו מועיל כרגיל. לכן את רואה גבעולים אדומים צומחים ממצחה. לכן את סבורה שלא היה צורך בגומחה. אבל אל תטעי, לא מדובר בדמדומים, לא מדובר בתעתוע של שקיעה. זו אישה שכל ימיה קלעה פטפוטים זוהרים מאוד ילדותיים בתוך גומחה. מאיפה את חושבת שוטות הגחליליות אור להאיר את הלילה? אנא, אל תספרי לאיש איך אני מתחבט. אל תהי ילדה, זכרי. היא לא תשלים איתך. ממילא היא לא שלמה עם עצמה, כך שלא תרגיש בחסרונך. היי זהירה. אני חושבת שההחלטה לשים את השיר הזה בפתח הספר, עם הציווי הזה, היי זהירה, לוחד משהו מאוד עמוק בהוויה המשוררית של ויקי שירן. היא באמת פחדה.
כן.
פחדה להנחיח את הקול העוצמתי שלה, ולהיות חלק מסצנת השירה המבעבעת, הרוכשת, הרותחת.
וגם האומץ, מעבר לזה שכבר סוף סוף יש אומץ להוציא את השירים, גם האומץ לפתוח את הספר עם שפיות דעתה, כי נכון. זה הדבר הראשון הרי שמסמנים
נכון,
אותנו.
נכון.
אם
נכון.
אמרנו משהו שלא קשורה, או הרמנו את הכל, משוגעת, זאת יצאה נכון. מדעתה.
נכון.
אז בבקשה. זה מה שאתם אומרים, בוא נתחיל ככה.
בהחלט. ויקי שמרה בכל כוחה ממש על המסגרות השפויות של החיים. הנשואה, היו לה, הבנות שלה נפלאות, שתי בנות. כלומר, לא היה סממן אחד שיכול היה לתייג אותה במקום הזה, והנה באמת היציאה של מעמקי הנפש, של החומרים היוליים, של היצירה שבה אתה צריך, את צריכה לגעת במקומות שהם מסוכנים, באזורי טבו, בדברים שאסור לכאורה לגעת בהם, שם היא חששה מאוד. ובכל זאת, כמובן כתבה, ופרסמה, זה גם ספר, אגב, שכבר אי אפשר להשיג אותו.
אז אולי נאמר עוד פעם לחבר'ה מהעם עובד, זה ספר מופת, ויקי שירן שוברת קיר, והרי בתוכנית הזאת אנחנו חוזרים בחזרה על ספרים ישנים, ספרי מופת שלפעמים כבר אי אפשר למצוא אותם על המדף, אז או שתמצאו את זה בספרייה, ואם לא, אז אולי אנשי עם עובד, תוציאו אותו שוב לאור, מגיע לה ומגיע לנו.
נכון. אחד הדברים המיוחדים בספר הזה, זה...
הוא מלווה בעבודות אומנות.
נכון, כן, של חלק מהאומניות שהפכו להיות היום, אני רואה את העבודות שלהם במוזיאון תל אביב, וככה כן. הלב שלי מתרחב. ורבות מהשמות הללו אנחנו יכולים לראות עכשיו, ברגעים אלו ממש, עבודות שלהן, בתערוכה על כהנוב, על ז'קלין כהנוב במוזיאון ארץ ישראל.
אז תכף אנחנו מדברות על כהנוב, המשל כלבן, זאת התערוכה, אבל מה שחשוב לומר זה, הנה, גם בזמן שהיא כבר מוציאה סוף סוף ספר, אז היא אומרת, את עוד כמה דפים, אני לא אשים בהם את השירים שלי, אני מארחת את החברות שלי היוצרות. איזו נדיבות. איזו נדיבות ויקי שירן שוברת נכון. קיר. והזכרנו את כהנוב, ז'קלין כהנוב. המסעית והסופרת, שנולדה בתחילת המאה ה-20 בקהיר, והיא זו שבאה אחר כך בשנות ה-50, כשהיא עלתה לישראל, היא לא כתבה בעברית, היא המשיכה לכתוב באנגלית, אני חושבת, נכון? ותורגמה. הספר הידוע ביותר שלה זה ספר המסעות האישיות, הרשימות ממזרח שמש, אהרון אמיר תרגם.
גם הפך להיות ספר נדיר שהיום נמכר במאות שקלים.
אבל ספר משפיע על... מופת שהשפיע באמת על הדור השני של ההגירה של הסופרים והסופרות, ובעיקר על רונית מטלון. והנה, היא פרסמה בשנות ה-50 רומן ששמו סולם יעקב, הוא הצליח בארצות הברית מאוד, ואף אחד לא טרח לתרגם אותו ולהביא אותו לישראל, עד שאת פתחת את ההוצאה שלך, וזה נכון, אחד הדברים הראשונים שפרסם נכון, צולם יעקב זה... של ז'קלין כהנוב.
באמת, אין לי תשובה לתעלומה הזו, כיצד רומן מופתי, שלמעשה מספר את חייה, כמובן, בהסוואות
כן.
קלות, היא לא כותבת שזו אוטוביוגרפיה, אבל... הסיפור עצמו מבוסס כמעט אחד לאחד על...
משפחה,
כן, על משפחתה, עמידה בקהיר.
במצרים,
כן.
שבה הילדים גדלים על בידי האומנות נכון. ולא בידי האימא, והיחסים הזה של היא ילדה רשל שרוצה את אימא שלה, אבל יש לה אומנת במקום.
נכון.
עומדים
נכון.
בלב הסיפור.
נכון. הרומן זכה בפרס, באמת ברגע שהוא פורסם, ב-1957, ו... כהנוב חייתה בישראל והייתה מוערכת. המסות שלה פורסמו בקשת, היה לה סלון ספרותי. לא שהיא הייתה בתקופתה כנידחת לחלוטין ואף אחד לא הכיר אותה.
את יכולה להסביר לי, אז למה מישהי שכבר כן מוערכת כאן, והספר הזה מתקבל כל כך יפה בארצות הברית, מה מעניין אותם שם שלא מעניין פה את המולות הישראלית? תסבירי לי את זה.
כשהחלטתי לפתוח את הוצאת הספרים, למעשה זכרתי שכבר הרבה שנים אייל סגי ביג'אווי סיפר לי שהזמינו אותו לכתוב פתח דבר לספר של ז'קלין כהנו וסולם יעקב, וזה עומד לצאת בהוצאת יד בן צבי. ואני כל פעם בשיחתנו הייתי שואלת אותו, כי חיכיתי בקוצר רוח לספר הזה, אייל, מה קורה עם הספר? עכשיו, השיחה הזו חזרה על עצמה 10 שנים. וכאשר אני החלטתי לפתוח את הוצאת הספרים, למעשה אמרתי, אני אתקשר עם יד בן צבי, אשאל מה קורה עם הספר, ואולי באמת נבצע איזשהו שיתוף פעולה. והתשובה שלהם הייתה מדהימה. הם אמרו לי, תראי, אנחנו השקענו הרבה מאוד בספר הזה. בתרגום, מדובר בספר אב קרס, כן. בעריכת תרגום, בהקדמה, באחרי דבר. אנחנו הגענו למסקנה של הספר הזה לא יהיו קוראים, ואנחנו לא נוציא אותו. אני אמרתי, טוב, אני אתגייס לעניין, ואני אוציא את הספר יחד איתכם.
יש ספר.
כן.
אז אני שוב שואלת אותך, מה תפס בארצות הברית שלא תפס פה? עד שאת התגייסת למשימה ועזרת ליד בן צבי להוציא את זה לאור.
אני חושבת שהפתיחות לחוויה הנשית-מזרחית על כל המשמעויות שלה, יחד עם באמת האמירות הכל כך חשובות של ז'קלין כהנוב, אני מעריכה במידה שווה את מה שקיבלתי מן המערב ומן המזרח.
זאת הלבנטיניות.
נכון.
זה גם וגם.
נכון.
להפסיק לשים חומה, זה לא
נכון.
אור.
והמקום הזה של הערכת האדם, הרבה יותר מכל אידיאולוגיה ומכל אלו שהם רעיונות מופשטים או אידאות. אני חושבת שהרעיונות שלה והערכה שהיא זכתה לה בישראל היו נחלה של מספר, שכבה דקה מאוד של אנשים, מספר מאוד מצומצם. ולמעשה בארצות הברית של אז הייתה פתיחות הרבה יותר גדולה.
אנחנו מדברים על שנות ה-50.
לחוויה היהודית באשר היא, ופתאום הגיע להם סיפור של בחורה, אישה צעירה, יהודייה ממצרים, זה עניין אותם, ובישראל.
לא, אנחנו מדברים על שנות ה-50.
שנות ה-60, 70, 80.
עוד בקושי יש תנועת זכויות האזרח והאדם, עוד בקושי יש פמיניזם. זה עצוב, זה עצוב
נכון,
שפה זה...
נכון, אני חושבת שאחד הדברים המרתקים ברומן הזה...
היינו צריכים להגיע לשנות ה-2000 כדי לשמוע את הרומן
נכון,
הזה. עכשיו,
נכון.
דיברנו באמת על הנושא הזה של מזרח מול מערב, והזכרתי קודם את הגיבורה שנקראת בין הרצון לאימא שלה, לבין האומנת שמגדלת אותה.
אליס נוטינג.
בריטית, אם
כן,
אני לא טועה.
כן, כן.
האימא היא כמובן יהודיה מצריה, אז שוב, גם בתוך הבית... זה הקונפליקט הזה בין המזרח או המערב, אבל בסוף הגשר ביניהם.
נכון, נכון. המקום הזה שהאימא חשה שההון התרבותי הסימבולי שהיא יכולה להנחיל לבת שלה הוא לא מספיק, והיא חייבת להביא אומנת זרה שתחנך את הבן ואת הבת שלה לה, כן, לחיים הראויים.
כן.
זה כמובן שיש כאן גם רובד אלגורי מאוד מאוד חזק. והמקום הזה של האימות... שלמעשה רשל הצעירה הדעתנית בת ה-15 מסלקת וגורמת לפיתוריה של האומנת, מקביל למקום הפוליטי העמוק של הקולוניאליזם,
כן.
של השחרור מעול הזרים, של המקום הזה של מדוע אתם חושבים שאנחנו לא יכולים לדאוג לעצמנו, להיות עצמאים בעולם, עצמאיות בעולם. זה אני חושבת שזה ספרות פוסט-קולוניאלית במיטבה, הספר סולם יעקב.
תקראי לנו קטע מן הספר.
רשל השתוקקה ללכת ליריד בכל יום. בפעם הראשונה לקח אותה אבא והם נכנסו דרך סדרה נפלאה של ספינקסים, וראו את תצוגות הכותנה משלב הקטיף ועד לתביעה. את הלוחות עם הסיבים הלבנים כשלג על הרקע הכהה, המעידים על הכותנה המצרית שהיא המשובחת שבעולם, ארוכה ומשיית, אפילו יותר מהכותנה האמריקאית המצוינת. אבא אמר שהכותנה דומה לאבנים היקרות במערה של אלאדין, ומצרים כולה התעשרה והתמלאה הודות לה. רשל אהבה לבקר ביריד עם האומנת. אם כי אמא לא הייתה מרוצה שהן הולכות לעתים קרובות, מפני שהיה שם המון רב. רשל שמעה את אמא אומרת שהיא שוקלת לפטר את האומנת בקיץ כשהמשפחה טיסה לצרפת. אבל תמיד אמרה זאת כשלא הייתה מרוצה. למרבה המזל, האומנת לא עזבה אותם ולא תעזוב. היא לקחה אותה לראות את תהליך הייצור בכל האומנויות שעוסקים בהם במצרים. ניפוח זכוכית, אריגת שטיחים, מטבעה על אור וחריטה על מוצרי כסף. הן הלכו גם ללונה פארק, שהיו בו משחקים רבים, כרכבת שדים שקרונותיה עולים ויורדים במהירות כזו עד שהכל צוחקים וצובחים מפחד. בעת היריד היה נראה כי כל קהיר איבדה את שפיותה ודמתה לעיר קסומה מאלף לילה ולילה, שאבא סיפר לה עליה כי הכל בה מחושף ונעלם למחרת היום. אלא שכאן הקסם נשאר תמיד. זו פיסה זהורית קטנה עוד מימי התום, כן, עם האומנת הראשונה, ועוד קהירה תוססת והיפהפייה, והיא עוד צעירה ותמימה.
איזו אומנת היא מעיפה?
טוב, שנייה.
למה היא מעיפה אותה?
היא מתיחה בה באמת ברגע האימות ביניהם, שהאומנת גרמה לכל מה שהיא, ולכל מה שהיא אוהבת, ולכל המנהגים, ולכל החיים שהיא חיה בתוכם, ולמדינה שהיא חיה בה, להיראות בזוי, נלעג, ברברי, שצריך למעשה להכחיד אותו ולהשמיד אותו. ורשל, הסופר אינטליגנטית, מבינה את זה כבר בגיל ההתבגרות.
שגם התרבות שלה, התרבות המצרית והיהודית, לא פחות חשובות.
גם בקטע הקטן הזה, שהוא מתאר את האידיליה, הטרום ההתפכחות, ואיזשהו מקום אוטופי ממש, אפשר לראות את החשש של האם, מההמון. והמקום הזה של האיסור לרדת לרחוב, להתערב ברחוב, להיות חלק מין במרכאות, אני אומרת, התרבות הילידית, שכמעט, ואתה חי בתוך גטו מרצון, ופה מצטרפים שני דברים, גם היותה של הקהילות, אותן של הקהילות היהודיות באשר הן מסתגרות בתוך עצמן, וגם כן. העניין המעמדי. שבהחלט כהנוב הגיעה ממשפחה מבוססת, למרות שבסוף חיה בישראל היא חייתה בעוני.
אז לסיום נאמר שבימים אלה נפתחה תערוכה המוקדשת לז'קלין כהנוב במוזיאון ארץ ישראל שברמת אביב, ששמה הלבנט כמשל, אז יש לכם המלצה גם על הספרים של כהנוב, על סולם יעקב שראה אור בהוצאת גמא ויד בן צבי, וגם התערוכה.
לדבר בזמן המתאים ברגע הנכון יש פתרון בזמן המתאים ברגע הנכון יש פתרון
+5 אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס
כאן תרבות באולפן דוקטור קציה אלון עם חמשת הספרים האהובים עליה עכשיו אנו פונות למשוררת שפרסמה ספרים היא לא כמו ויקי שירן לא פרסמה היא פרסמה כמה ספרים מירי בן שמחון עד שנהרגה בתאונת דרכים באופן טרגי ואת לפני כמה חודשים החלטת שאת לוקחת את כל השירים שלה שגם את הספרים אי אפשר למצוא ועושה ספר עם כל השירים, עם מאמר, ומחזירה בעצם איזשהו כבוד למשוררת הזאת, שגם היה לה לא פשוט, היא התעקשה לפרסם, אבל גם העניין הזה של להיות משוררת מהמקום שבו היא באה, זה לא היה פשוט.
נכון, באמת דמותה של מירי בן שמחון, כדמות טרגית, כמשוררת, שהתמסרה לשירה וחייתה את השירה עד גבול כל היכולות שלה. מירי בן שמחון מגיל צעיר יעדה את עצמה להיות משוררת, ונאחזה במילים, היא הושפזה למרבה הצער לעתים קרובות בבתי חולים לחולי נפש. בסופו של דבר, כפי שהזכרת, נהרגה בתאונת דרכים, הייתי קוראת לה התאבדותית, כאשר היא עומדת על אוטוסטרדה חשוכה באמצע הלילה. קשה לנו לפרש את זה בצורה אחרת, כן. השירים שלה, היא פרסמה בימי חיה שלושה ספרי שירה, והספר האחרון כבר היה מוכן.
בשנות ה-70, 80?
ו-93 היא כבר נפטרה, כן.
זוכרת את השיר הראשון שפגשת?
אני חושבת שלצערי, כן, לא, מאוד אהבתי גם שירה בתיכון, אבל לא הכרתי את השירה של הכלל. אפילו, אני חושבת שלא שמעתי את שמה, ורק לאחר מכן, וכן, לימודים באקדמיה ולימודי הספרות, והתוודעתי לספרים שלה שהיו בעיניי פורצי דרך וחדשניים ומצליחים לתמלל חוויה נשית מזרחית בצורה חושפנית וחודרנית.
אבל הרגשת שאת מוצאת את עצמך שם קציעה.
במובנים מסוימים כן ובמובנים מסוימים פחות. כן. במובן האוטוביוגרפיה הפשוט, כן, אז שתינו ירושלמיות וככה מקומות שהיא חיה בתוכם ונעה בהם ובית האומנים ורחוב בן יהודה, כן, אלה גם המקומות של ילדותי ושלי. והמקום הזה של אהבה מאוד מאוד גדולה לשירה. זה גם אני זוכרת את עצמי מגיל מאוד צעיר בזכות אמא שלי, שבאמת שלחה אותי לשבוע הספר, אז ככה אמרה, ככה כמו שאומרים, כן, תביא העגבניות, אז היא אמרה, תקני לי זלדה, ואז לא היו פלאפונים, ולא היו אמצעי תקשורת, ואני עומדת מול הדוכן, ואני רואה המון ספרים של זלדה, ולא ידעתי מה לקנות. בסוף קניתי שלושה. אז ככה הייתה אהבה לשירה מגיל, ממש עוד לפני גיל ההתבגרות, אני חושבת שאני חולקת עם מירי בן שמחון. אני בחרתי שיר, שרוב השירים שלה הם באמת אין בהם טיפת הומור, יש אינטרוספקציה ויש אמירות נוקבות ויש מיניות ובאמת שלל נושאים, אבל הומור ו...
כן, אין שם.
כן, פחות, אז אבל משהו בכל זאת, ככה עם איזשהו פן מגחיך או מצחיק או גרוטסקי, זה שיר שדווקא מן העיזבון, כשהוצאתי את הספר, אז גם בחרתי כמובן להוציא את כל ארבעת הספרים שהם אזלו מן השוק, ומבחר שירים מן העיזבון, חודשים לא קורה דבר בחיי. לא קורה דבר בחיי. חישוב תשלומי המס השנתיים מראים עלייה תלולה. ככל שאני יכולה לחשוב עליו, הוא העונש המגיע למפרי חוק מידי המדינה. חוקים חיצוניים וחוקים פנימיים מהפכים את בני מאיך, כמו את החברבורות הבלתי נראות מאור הנמר שלך. אתה נפנה להתעניין באינדואיזם, אבל ההודים מעניקים לאלוהים את מגבלותיהם האנושיות, במגמה להעניק לעצמם את נוכחותו, מוכרת, משפחתית כמעט. אני מעדיפה את אבא שלי, פטרוני ומעניש וגומל את רחמיו. לא, אני לא צריכה את אבא שלי. אלך להיות ראש מאפיה פמיניסטית, בעיירה הקורסיקנית נידחת, וכל העיירה תדע את האגרסיה הפנימית המסתתרת מאחורי החזות הנשית שלי, שעצב אותה פורנוגרפית. אסע אקדח משתיק קול, ואירה מתוך מכונית, באויבים כסוכים בפינת רחוב, שאת בועם צפיתי מראש. ואמשיך הלאה עם הנהג הפרטי שלי, שהוא יד ימיני, לחיסול חשבונות. או אולי אתחבר לעבריין מן הקטמונים, ואשדוד חנות תכשיטים, של איזה פרסי ירושלמי מזדקן, אם כי פה מתעמעמת מעט תחושת ההירואיות. בין כך ובין כך את אשר, והדחס את כספי בבנקים שוויצרים שומרי סוד. טועים אלה שסבורים שאושר חומרי אינו מעיד על אושר רוחני. אלה מטיפים לעולם הזה כעל פרוזדור או גשר צר מאוד, ומעוררים באי מודעותם את תחושותיך הקלסטרופוביות, ומדווחים מיני ובי על רצונות מעוררי חשד, לעולם מרווח, ממוזג אוויר יותר, ואף מספרים לנו על טעמו הגסטרונומי של האלוהים, ששורי בשר ולוויתנים טובים לקיבתו. ויותר מזה, על רצונות ארציים להאריך את החיים עוד ועוד, כדי תיאוריה של חיים שאחרי המוות שלאחריהם חיים נוספים. תיאוריה יפה, אם לשפוט על פי המניע ופחדיו. מזוויות אסתטיות הסתבר שרעבוננו אינו יודע גבולות. בנטיות שלנו לסגפנות, אנחנו מקווים להשיג יותר בזמן אחר. תחבולה קבצנית. ואפילו תיארכה את השיר הזה, זה ככה סימן לכך שהיא חשבה שהשיר ראוי לפרסום, כן. והייתה
מאיזו שנה, שלמה, אז מה תאריך?
שלמה איתו. ה-19 למאי 1983. עד כמה השיר שומר על הרעננות הזו, ועד כמה הוא מתייחס לפמיניזם, ראש מאפיה פמיניסטית.
אני קוראת את הדבר הזה, ואני חושבת מיד על אורלי קסטלבלום,
ואורלי
קסטלבלום, שרק התחילה לפרסם, אפילו לא פרסמה.
והפורנוגרפיה, וההחצנה של האגרסיה הפמיניסטית, דרך
ה... להיות ראש מאפיה. אז הספר של מירי בן שמחון, כל השירים, רק האוויר בחוץ. סגי, זה השם שלו, וכמובן בהוצאת גמא. ספר אחרון, אנחנו רק עם סופרות ומשוררות היום, חוזרים לרומן שראה אור השנה בעברית, חיים קטנים, בהוצאת כנרת זמורה ביטן, הסופרת, סופרת אמריקאית, הניה יאנה גיהרה. ספר שמאוד הצליח.
כן, מאוד הצליח ובצדק.
ולמרות שהוא חדש, את מביאה אותו לחמישייה שלך.
אני מביאה אותו, כי הוא מאוד השפיע עליי, ואני קראתי אותו, וזה אחד ממש בתקופה האחרונה, ו... כל כך הרבה אנחנו קוראים, ולעיתים נדירות נתקלים בספר כזה, שבעיניי מצליח, אם אנחנו נדמה לרגע ככה את האדם לעץ, אז לחפור, לגלות את השורשים הנסתרים, ולהאיר עליהם בזרקו רב עוצמה, והוא גם הוא מאוד, גם עצוב, וגם באמת... כל כובד, כובדם של החיים משוקע בספר הזה, אבל אני בחרתי בשני קטעים מצחיקים.
אז רגע, אבל קודם נספר
אני שזה ספר.
הסופרת
אני
פה כותבת על ארבעה גברים.
כן, נכון. על חייהם של ארבעה גברים ניו יורקים, שארבעתם מתחילים מכמעט, כמעט, נקודת האפס הכלכלית, פרט לאחד מהם, וככה לקראת סוף הספר, אמצע הספר, כולם מתגלים כסיפורי הצלחה בלתי רגילים, כל אחד בתחומו, אם זה הארכיטקט, אם זה האומן, אם זה עורך הדין, ואם זה השחקן. כלומר, כל המקצועות הנשאפים של התקופה שלנו, והיא לוקחת ארבעה גברים, ומציבה אותם בניו יורק, ואנחנו חושבים שלפנינו, כן, ספר שרוצה לספר לנו
סיפור
ההצלחה, בדיוק, סיפור הוליוודי, סיפור ההצלחה הגדול, ולמעשה הוא הופך להיות יותר ויותר מאוד מאוד אפל, ועוסק בטראומות שאי אפשר, עם כל המאמצים ההירואיים שבני אדם עושים להשתחרר מהן, אי אפשר לחמוק מהן, והן מטביעות את עצמן בנפש ובבשר ובהתנהגות, בצורה כזו שלמעשה האדם מכיר בכך שהוא נמצא בתוך כלא.
ולא סתם היא עושה את זה מול ארבע דמויות גבריות.
בדיוק, גבריות חזקות, מצליחות, מוכשרות, כן. בצורה יוצאת דופן.
כן.
ובגלל שאני גם מאוד מאוד אוהבת אומנות, המקומות הללו שבהם היא מרשה לעצמה לצחוק לחלוטין על עולם האומנות, כן, אחת מן הדמויות היא אומן צעיר, שאחר כך הופך להיות לפי הספר, כן, אומן מאוד חשוב, ופשוט יורדת על עולם האומנות, אני אקריא שני קטעים קצרצרים. כולם השתעממו מפרויקט השיער. אם כי ג'וד, היחיד מהם, חשב שהעבודות יפות, ושיום אחד הן יחשבו משמעותיות. לאות תודה, ג'ייבי נתן לג'וד מברשת שיער מכוסה בשיער. אבל אחר כך דרש את המתנה בחזרה, כשנראה שחבר של אבא של עזרא אולי מעוניין לקנות אותה. הוא לא קנה, אבל ג'ייבי מעולם לא החזיר את המברשת לג'וד. המקום הזה שבו האומנות עושה את המובן מאליו, ובכל זאת, כמובן, דורשת על כך גם הכרה וגם יוקרה וגם כסף. פרויקט השיער הוא מצפה בשיער חומרים שונים, והסי כמובן מברשת שיער עם שיער. ובהמשך, ככה אנחנו מתקדמים
עוד... אני חושבת עכשיו על כל המברשות עם השיער שיש בבית. בעיקר שלי עם השיער המקורזל הרי, שכל פעם שמכניסים מסרק ומברשת, הרי חצי שיער נשאר עליו. את אומרת שאני יכולה לעשות מזה איזה תערוכה מעניינת, אוקיי.
אני מתקדמת קצת, ועדיין אנחנו עם ג'י.בי האומן. אומן שחור ובאמת צייר שמוצע כצייר כישרוני מאוד, אבל עכשיו עדיין זה תקופת הקולג'. ובכל מקרה, ג'י.בי מצא עוד דרך לנצח את מלקולם. כי בדיוק כשמלקולם גילה את הזהות הפוסט-מודרנית, ג'י.בי גילה את אומנות הפרפורמנס. הקורס שהוא למד, זהות כאומנות, טרנספורמציות של פרפורמנס והגוף העכשווי, זכה לעדיפות בקרב סוג מסוים של לסביות מסופמות, שביעטו את מלקולם, אבל משום מה נהרו אל ג'י.בי. הוא התרגש כל כך מהעבודה של לי לוזאנו, עד שבפרויקט אמצע הסמסטר שלו, הוא החליט לבצע הומאז' לכבודה, שנשא את הכותרת, מחליט להחרים אנשים לבנים, בעקבות לי לוזאנו. ובמסגרתו הוא הפסיק לדבר עם אנשים לבנים. וזה כמובן...
וככה נשמעים קורסים באקדמיה.
אז גם המבט המחוייך שלה, על פוליטיקת הזהויות גם מאוד דיבר אל ליבי, וזה המקום הזה של הרפלקסיה, של בהחלט הוא אומן והיא מעריכה את האומנות והכל, ועם זאת מרשה לעצמה כן, לתת לנו ביד נדיבה תיאורים משעשעים ורבויי הומור של סצנת האומנות בניו יורק, על היומרנות שבה.
זה רלוונטי גם לארץ.
כן, אין סוף.
טוב, לפני שאנחנו נפרדות, אני רוצה רגע אחד לומר משהו לזכרה של המשוררת וחוקרת הספרות דוקטור טלי לטוביצקי, שלפני שבוע בדיוק הלכה לעולמה, נפטרה ממחלת הסרטן. היא הוציאה ספר שירה אחד ב-2010, נשיא מילים כלליות יותר. זה שם הספר שראה אור בהוצאת קשב לשירה. ואם זה המקום, אם זה התפקיד של התוכנית הזאת, לא יודעת אם אפשר לומר את המילה תפקיד, אבל באמת להחזיר בחזרה למדף העכשווי שלנו ספרים ישנים ששכחנו מהם. אז אני אסיים בשיר שכתבה טלי לטוביצקי. הולכת רחובות הרבה, מחפשת אבן נגף, שתפריך את ודאות הלב המסרב כל הזמן בכיוון ההפוך, לו היה לאן. אולי אמצא על הספסל פתאום אישה, כמו שמוצאים מילה שהתחבאה מפני הפה, אבל הלב יודע שידרשו עוד רחובות הרבה. טלי לטוביצקי, זכרה ברוך, הספר שלה, הספר השירה נשיא מילים כלליות יותר. דוקטור קציה אלון, חוקרת הספרות, ומולית הוצאת גמא, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שבאת לחלוק איתנו את אהבת הספרים שלך. אני ענת שרון בלייס, פרטים על התוכנית הזאת ואחרות בדף הפייסבוק שלי, ויש כמובן את ארכיון התוכנית 1+5 ביישומון כאן אודי של כאן תרבות. תודה לכם ולהתראות, שבת שלום.
שם, איך הוא שם?